טוב, אז שלום. כמה מילים לפתוח בפתח הלימוד. אדם עומד מול ארון הספרים שלנו, היהודי, ושואל את עצמו, איך אני יכול לרכוש תובנות, תובנות חיים או כלי עבודה בתחום של איש ואישה ומה שמתרחש ביניהם, זוגיות, משפחה. איפה הדבר הזה קיים? התשובה המתבקשת לשאלה הזאת היא להצביע על ענף ספרי האגדה, המחשבה, חסידות, תחום הנפש, המחקר, סביב זה. מי הולך למשנה? לא, זה לא המקום הטבעי. מה? אבות. מסכת אבות. כן, אבל מי ש... רוצה לחפש תובנות חיים, להכין את עצמו לנישואים, ללמוד לקראת הנישואים, או הבית שלו ככה מרגיש שצריך כלים חדשים כדי להעמיד, לבנות את הבית, כדי לבנות נכון את מערכת היחסים. אז טוב, אני לא אומר את זה על דרך החיוב. באמת הלימוד הזה קצת ימחיש את העובדה ש... גם המשנה וגם הגמרא הם מקור מאוד משמעותי בתחום הזה. בשפה הגלויה יש פה הלכות, הרבה פעמים פולמוסים, שאלות, שקלא וטריא, אבל קצת מתחת לפני השטח, אם אתה בוחן לא רק מה כתוב, אלא מה הנחת היסוד, איפה נמצא מי שאומר אמירה כזאת, מה הוא חושב, ואתה... הולך את הצעד הזה אחורה, ולא רק פעם אחת ולא פעמיים, אלא באופן שיטתי, אתה לפתע מגלה עולם שלם של תובנות ועומקים. וזה מה שאנחנו ננסה להמחיש בלימוד שלנו. כמה הנחות יסוד שעומדות בבסיס הדברים שאנחנו נלמד. הנחת יסוד ראשונה, אני אומר את זה כלפי המשנה, אבל זה נכון כלפי הגמרא. יש הבדל בין משנה לגמרא, ואולי בהמשך נדבר, אבל בכל אופן אציג את הדברים ביחס לשניהם. בכל מקום שכתובה הלכה, או איזו אמירה משפטית שהמשנה אומרת, אישה נקנית בכסף, שטר, בביאה, דוגמה. זה לא רק הלכה, זה לא רק משפט. יש פה גם ערכים, יש פה גם רוחניות, יש פה אמירה ערכית, יש פה תפיסת עולם, בעולם הרוח. כן.
באמירה שהיא מכוונת, או שאני רואה את חתן הניסח, אני לא יכול להבין...
לפי דעתי, קודם כל היא מכוונת במידה רבה. זאת אומרת, יש בה פלאים, יש בה שיטתיות, אתה תראה שבחיבור שלם, לעולם לא נופלים בניסוח אחד, ולעולם מכוונים לניסוח אחר, אף על פי שכל כך מתבקש לזלוג מאחד לשני. אתה רואה שהוא לא זולג. זאת אומרת, יש הרבה מקומות שאתה רואה, זה לא מקרה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שזה מקרה. הדבר הזה, ואני נוטה להרחיב את מידת היכולת לראות באמת מתחת לפני השטח, את מה שנמצא מתחת לפני השטח כמעין שיח גלוי, רק צריך להתחקות, צריך להיות בו, וכשאתה נמצא בו, אז מדברים, אז אתה שומע מה הם אומרים, ואתה יכול לשאול, ואתה יכול להבין לאן זה הולך, זאת אומרת, בצורה הזאת. בכל אופן, אז אם כן, זוהי אמירה ראשונה, אמירה הלכתית, משפטית, היא גם קשורה לעולם הרוח, זו אמירה הראשונה. אמירה שנייה, שעולם הרוח הזה הוא לא תוצר לוואי. הוא נמצא בלב של העניין. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה אומר, טוב, אפשר להשליך. לא, לא, לא אפשר להחליש. זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, אתה יכול לראות שזה נמצא, הוא מכוון אליו. אמרתי את זה לפני כן, ואני מחדד את הנקודה הזאת. אלא מה? שהם בחרו בשפה של מקרים ועובדות והלכות פועל יוצא לדבר הזה, אבל אם אתה מזהה אותו, אז הוא קיים, והוא קיים, ואתה רואה שהוא מהווה נושא. שני הדברים האלה לא יהיו קיימים בלי שנניח הנחה נוספת, שהיצירה הזאת שנקראת משנה היא יצירת מופת מבחינה ספרותית. ומה הכוונתי? כאשר אני רוצה לומר לכם משהו, אני יכול לומר אותו באופן גלוי ישיר, וכולם יבינו. אני יכול לכתוב, ותבינו את מה שאני אומר, אחד על אחד. אבל אם הייתי איש סופר, והייתי כותב יצירה ספרותית, ויצירה ספרותית משמעותית, אז בעצם יכולתי לספר לכם הרבה דברים בלי לומר אותם באופן גלוי. כי יש הרבה הרבה צורות להביע. בהרבה סימנים, בהרבה בחירה במילים, אורך, משקל. ברור שכשאנחנו מדברים, אז אנחנו גם, אם זה חי ולא כתיבה, אז יש הרבה כלים כדי להביע משהו. אני יכול גם לעשות באמצע איזו תנועה, וכל אחד מבין שהתנועה הזאת היא חלק מהסיפור. טוב, בכתיבה אין אותה. אבל יש הרבה הרבה כלים שבעצם עומדים לרשותו של הכותב. אנחנו יודעים שמשפט מסוים עם תוכן מסוים יכול להיכתב בצורות רבות, ובכל אחד מהניסוחים זורם משהו אחר. זורם משהו אחר, אף על פי שבגדול זה אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר, וזה סיפור אחר. אם אתה בא למקום ואתה מקשיב לו, אתה פתאום רואה, וואו, הפער בניסוח כזה לניסוח כזה, הוא גדול, הוא משמעותי, זה לא אותו דבר. ובאמת זה המקום שאנחנו נהיה בו, ובמובן הזה זה הרבה הרבה להקשיב ולזהות את דבריהם ולראות האם באמת הם מזמינים אותנו לאיזה מקום. עוד אני אומר שעל הפרק הזה עכשיו דבריי מכוונים בעיקר למשנה. בהמשך אנחנו נלמד מדרשי הלכה ועוד כל מיני צורות של גמרות או צורות של חז"ל שבהם ההקדמה תהיה אחרת, אבל פה על הפרק הזה אני רוצה להגיד כמה דברים. הרבה כתבו על הפרק הזה, הוא העסיק רבים, מה הקשר בין החלק הראשון שלו, החלק השני. החלק הראשון הוא מדבר על קניינים, חמש משניות שמדברות על קניינים, ולאחר מכן יש מעבר חד למצוות ולמעמדו של האיש ביחס למצוות, מעמדה של האישה ביחס למצוות. מה הקשר, מה החיבור, מה הקשר ומה החיבור גם של הנושא הזה למסכת קידושין, למה הקניינים נמצאים פה. עסקו בזה הרבה מאוד, וגם בתחום המחקר. ובתחום המחקר הרבה פעמים מה שהם עושים הם מרבדים, זאת אומרת, בעצם מראים איך הניסוחים האלה, לדוגמה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, כל מיני סימנים לראות בזה משנה קדומה. ולראות לראות כאילו איך קבצים שבאו ממקורות שונים, ואז הרבה פעמים נוטים לייחס לעריכה של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא ערך את המשנה, הוא לא כתב, הוא גם כתב, הוא גם ניסח, אבל יש לו עבודה של עורך להרבה הרבה דברים קדומים, וברור שהדבר הזה קיים בריבוד המשתנה, המתחלף. ויחד עם זאת, השאלה הגדולה כמובן, מה הניע, מה שיקול הדעת בעצם מה שהוא הביא וחיבר. ובהיבט הזה, אז הרבה הרבה מדברים, אני מדבר גם על מאמרים תורניים מובהקים, שמדברים על דברים כמו, המסכת הייתה קצרה, והייתה לרבי יהודה הנשיא שאלה, איפה להניח את הסיפור של הקניינים, בצורות הקניינים השונות, אז הוא שם את זה במקום שהמסכת היא קצרה, וככה הגדיל את הנפח של הפרקים, הנפח של המשניות, כך גם אין בן של מסכת מגילה, ועוד כל מיני דברים, ודברים מהסוג הזה בעצם. ואז העובדה שיש פה עורך שבאמת עשה את הפעולה הזאת של לקחת ממקורות שונים, הביאה אותם לראות את שיקול הדעת שלו במידה רבה במגרש של העורך. אני לא מתווכח עם הדברים האלה, כי צריך לדון כל דבר לגופו, כמה לקחת אותו, לא לקחת אותו. אבל יחד עם זה, מה שאני רוצה לומר זה שגם אם רבי יהודה הנשיא לקח ממקורות שונים, זה עדיין לא משאיר אותו במקום של האורך שעושה עבודה טכנית. ומה שאני רוצה לומר זה שאדרבה, זאת אומרת, השיקולים שלו, העריכה הזאת היא באה מכבשונו של עולם, וגם אם אין לה לכידות במובן היוצר, שהוא לא יצר את הכל, אבל גם בחיבורים וגם בכישורים וגם במילות כאלו אחרות אפשר באמת להביע את הדברים העמוקים ביותר, וכך אני חושב שצריך לגשת למשניות האלה. מקווה שנוכל להמחיש את הדבר הזה באיזה מידה. טוב, עד כאן הקדמות ללימוד המשנה, וברשותכם בואו נתחיל. יש לכם משנה? האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף, בשטר ובביאה, וקונה את עצמה בגט ובמיטת הבעל. שימו לב, המשנה מציינת הלכה, עובדה. האישה נקנית בשלושה דרכים, זאת אומרת שלוש דרכים לכונן קשר בין איש לאישה, כסף, שטר וביאה, שתי דרכים לפרק את הקשר, גט ובמיטת הבעל. אני רוצה להתמקד בשתי מילים. האישה נקנית. המילים קשות בעינינו. הן קשות במובן המשפטי אולי. זאת אומרת, מה המשמעות של אישה קנויה לאיש? מה המשמעות של הדבר הזה? מה פשר המושג הזה? באיזה צורה היא קנויה לו? מה ההשלכות של הדבר הזה? אבל לא פחות מכך, הקושי הוא במגרש הערכי, כן, לראות את האישה קנויה לאיש, זה כמו להעמיד תשתית של קשר לא שוויוני, לא הדדי. ומכאן ועד הבדלי מעמדות, עדנות, בעלות, כל מיני דברים שיכולים לצמוח כתוצאה מהדבר הזה, אולי המרחק הוא קצר, והשאלה, איך להבין את הדבר הזה? מה הפשר? המילים האלה, האישה נקנית. יש מי שמצמצם את המשקל של הקניין, אבל אני חושב שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, מסיבות רבות. דבר ראשון, ממשיכים לקרוא במשנה, ורואים שזה לא מקומי. זאת אומרת, המשנה ממשיכה ומתנסחת, היבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה, עבד עברי נקנה בכסף ובשטר, אחרי זה עבד עברי, אחרי זה עבד כנעני נקנה בכסף, שטר ובחזקה, בהמה גסה נקנית, נכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף, שטר ובחזקה, ושאין להם אחריות במשיכה. אנחנו רואים שבעצם הסיפור של האישה הוא בתוך רשימה ארוכה, והקניינים הם קניינים לכל דבר. זה לא דימוי לקניינים, זה לא השאלה, אלה קניינים מובהקים שאיתם אנחנו קונים את איזה, יש פה איזה מדגם של מכלול רחב מאוד של קניינים שנמצא פה. והיא נמצאת כאחד מהם, ובאמת, כן, זה כמובן מחזיר אותנו לשאלה מה המשמעות של הדבר הזה. עוד אני רוצה להעיר שהעובדה שהמילים האלה נמצאות בפתיחה למסכת, היא מעמידה אותה ממשקל גדול מאוד. זאת אומרת, כאילו נאמר או האישה נקנית, זה דבר רציני. זה דבר רציני מאוד, זה לא דבר צדדי, זה לא, אל תטשטש. האישה נקנית, כן, ממש. המילים הפותחות למסכת, זו נקודה ראשונה. ואם אתה אומר, זה איזושהי השאלה, זה לא השאלה. כסף, שטר וביאה, זה צורות קניינים מקבילות לקרקע, לדוגמה, שזה כסף, שטר וחזקה, והחזקה והביאה, הם נמצאות על אותה משבצת, כל אחד במקומה, בהבחנה ביניהם. אז כן, זה קיים פה. ומעבר לכך, אנחנו בעצם רואים שמסכת קידושים נבחרת כאכסניה לארח את כל צורות הקניינים. זאת אומרת, אני אגיד את זה בניסוח אחר. רבי יהודה הנשיא, מאיזה סיבה החליט לחבר את כל צורות הקניין ביחידה אחת, לכתוב אותם אחת על יד השנייה ביחד, באיזשהו מבנה. והוא שאל את עצמו, איפה אני ממקם את היצירה הזאת, או לאו דווקא יצירה כזאת, יכול להיות שהיא יצירה כזאת כתוצאה מקידושין, אבל בכל אופן, איפה אני ממקם את צורות הקניין השונות שתופסות בדברים שונים? אדם עומד מול, כן, מול עבד, מול בהמה, מול קרקעות, בתים, איפה כותבים את הדבר הזה? ומשהו הביא אותו למסכת קידושין. אני שואל, מה הביאך למסכת קידושין? לראות בה המסכת המארחת לקניינים. איפה אתם הייתם משבצים במובן הכי פשוט, באיזה מסכת? מה? במציאות, נכון. יש פרק הזהב, יש פרקים שמדברים על קניינים. זה המקום, איך הגענו לקידושין. ואיך הגענו גם לפתיחה לקידושין, זה פלא שלא יש, לא יאומן. כאילו, למה זה נמצא פה? זה לא אמור להיות פה. טוב, אלה מקצת השאלות שאני רוצה לשאול. והכלי הראשון, כן.
רק לגבי ההדדיות, גם בניתוח של האיש מקדש הדדיות, האיש מקדש והאישה מתקדש. זאת אומרת, היהדות בוודאי לא רק פה שוויון.
כן, אני לא רוצה שוויוניות, נכון, תראה, שוויוניות זה לא לטשטש הבדלים, שוויוניות הכוונה יותר הדדיות, זה לא, זאת אומרת, כל אחד הוא, יש שוויון בין בני אדם, אף על פי שכל אחד הוא שונה, ואחד הוא כן יתקבל למשהו, ואחד לא יתקבל, ויש הבדלים בתפקידים. שוויון אני אומר במובן שאין מעמדות שמעמידים מישהו בעמדה של שולט ומישהו בעמדה של נשלט. וכשאתה אומר, הוא קנה אותה, או היא נקנית לו, זה מעורר שאלה. נכון? או שאתה מרגיש, לא, זה ניסוח טוב, מצוין. פשוט בעיניך. מה?
אני שואל על הנחת היסוד.
לא שומע.
אני שואל על הנחת היסוד. הנחת היסוד היא שאמור להיות שוויון. אם אין שוויון, זה קופץ
עלינו. אני לא אומר שאמור להיות שוויון. אני אומר שכאשר אין שוויון, זה דבר שיכול להציף קושי, להציף מציאות. לנווט אותה לאיזשהו מקום. ואני עומד כשואל, זאת אומרת, לא מניח שמשהו חייב להיות אחרת, אבל מה פשר הדבר? האם זה אכן כך? האם יש פה הבדלי מעמדות? האם זה באמת קשור אולי למצב שהיה פעם באמת, אולי שמעמד האיש ומעמד האישה לא היה כמו היום, והיום כבר, הנה, אנחנו במקום אחר. אז המשניות האלה כבר פחות רלוונטיות. או שלא, זה, היינו כותבים אותם היום, אולי לא בניסוחים האלה, אבל זה נכון ושייך גם לעולם שלנו. אולי זה גם צורה של שאלה. האם הסיפור הזה זה סיפור? פעם האישה היה מעמדה כזה כזה, אבל מאז השתנה המצב. או שלא, יש פה אמירה ערכית, אנחנו מנסים להבין אותה. בסדר? טוב, אז הכלי הראשון שאני רוצה שנשים לב אליו, הוא המבנה. הרבה משניות, הרבה פרקים ארוכים במבנה מסוים, וכשאני בא אל המבנה, דרך המבנה אני יכול להבין בעצם, רגע, מאיפה הוא בא, לאן הוא הלך, מה ההיגיון, ולהציף בעצם תובנות. אז בואו נתחיל את הקריאה, ונראה את המבנה של הפרק. אם כן, הפרק פותח בקניינה של האישה, האישה נקנית בשלוש דרכים, היבמה סניף לה, גם באותה משנה. לאחר מכן, עבד עברי נקנה בכסף ובשטר. עבד כנעני נקנה בכסף, שטר וחזקה. רגע, אני פה מקצר. כן. בהמה הגסה נקנית במסירה והדקה בהגבהה, מחלוקת בהמשך. נכסים שאין, יש להם אחריות נקנים בכסף, שטר ובחזקה, ושאין להם אחריות, אין נקנים אלא במשיכה. אם הייתי שואל את עצמי, מה המבנה בעצם, לפי מה רבי יהודה הנשיא ערך את המשניות האלה, אז אני רוצה להציע הצעה שנראית לי פשוטה, כמו מתבקשת בעצם. וכדי לזהות אותה, אני רוצה רגע ללכת דווקא לסוף. נכסים שאין להם אחריות, כמו העת הזאת, זה נכסים שאין להם אחריות. מטלטלים, נכסים שיש להם אחריות, זה כמו קרקע. בהמשך נדבר על המונחים, אבל ניקח את הדבר הזה. אז אם כן, הנכס הזה, העת הזאת היא שלי, ואני שואל כמה היא שלי? הרבה, נכון? אין שום מגבלה. אני קניתי אותה, רכשתי אותה, היא שלי. אני יכול לעשות בה ככל העולה על רוחי. אין לי הגבלות, והיא שלי. טוב, יש הגבלה אחת, בל תשחית. אבל גם שיקול דעת רב יש לי איך להשתמש בו. ואם אני הולך ממנה לאחור, אז אני עובר לנכסים שיש להם אחריות, ומה אני רואה שם? הקרקע שלי? היא שלי, אבל כולנו יודעים שיש הרבה מגבלות בבעלות הזאת. לדוגמה, אנחנו קוראים בפרשת השבוע, פרשת בהר. וארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי. נכון? אז הארץ לא נמכרת, למה? אומר הקדוש ברוך הוא שלי, אתם גרים ותושבים. אז באמת בעלות שלי על הארץ היא בעלות מוגבלת. אנחנו גם בשנת השביעית, ואנחנו יודעים שהשביעית היא זמן שאדם בעצם מפקיר, אולי התורה מפקירה, והעובדה הזאת היא בעצם מספרת את הסיפור העמוק יותר, לא רק על השביעית, שבעצם הארץ הזאת היא שלו. טוב, בשביעית אנחנו מספרים את הסיפור, אבל באמת זה שלו. יש גם מגבלה של אדם שחי בתוך מדינה, והמדינה היא הריבון. רגע, ומה היחס בין הקרקע שיש לי לבין הריבון שהוא המדינה? מורכב, יש פה שאלה משפטית, אבל מה שברור זה שיש פה איזה בעלות קודמת על הקרקע שגם מייצרת לי מגבלות כאלו או אחרות. אם מחר אני מחליט למכור את הקרקע למישהו ממדינה אחרת או למישהו מארגון טרור, או כל המדינה תגיד לי, סליחה, יש לי חוק, אני לא מאפשר לך. אז חלק זה חקיקה, ואולי חלק קשור לה, אולי הכל קשור לעובדה שהיא הריבון, והיא בעצם הקובעת. ובאמת, כמעט הייתי אומר, לא כמעט, אני אומר שיש פה איזו שאלה גם פילוסופית. מי ברשות מי? הקרקע היא ברשותי, או שאני ברשותה? מה אתם אומרים? מה?
איזה מובן אתה ברשותה?
אני נמצא בקרקע. זאת אומרת, הקרקע קיימת, ואני, היא הייתה לפניי, והיא תהיה אחריי, ואני נמצא ברשותה. נכון? יש מקום כזה שיש פה רשות ואני נמצא בתוך הרשות. היא מכילה אותי, או אולי להפך. אבל עצם הקיום של הדבר הזה מראה שבאמת יש פה מגבלה מסוימת. ואם אני ממשיך אחור, לאחור, אז אני הולך לבהמה גסה, או בהמה בכלל, ואני אומר, רגע, אני בעלים על הבהמה? כן, אתה בעלים על הנפש חיה, שאולי זה העיקר שלה? יש לי כבר מגבלות מעבר לבעל תשחית. יש לי צער בעלי חיים. יש גם משהו שבדורות האחרונים, אני חושב שקצת התרחקנו ממנו, אבל אתם מכירים את הפסוק בספר ויקרא, איש איש מבית ישראל, אשר ישחט שור או כסף, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, מה הלכה? דם יחשב לאיש ההוא דם שפך. מה זה? מה זה? על בהמות? שפיכות דמים! מה זה? אז אפשר לראות מבט בתורה, מוסרי, שבתקופת המדבר אומר, אסור ליטול חיים. זה שפיכות דמים, מה זאת אומרת? זה בעל חיים, זה נפש חיה. גם אתם נפש חיה, נכון? ויהי אדם לנפש חיה, וגם הם נפש חיה, איך אתה נותן לנפש חיה? אלא מה? הקרבת הקורבן? זה משהו אחר, זה חלק מעבודת השם, זה... זה, זה, זה מתחבר לא לאיזה צורך שלך להנעתך, זה חלק מעבודת השם, זה בסדר. אל פתח או אל מועד הביאו, זה בסדר. אבל אם לא הביאו, דם יחשב לאיש ההוא דם שפר. ועם הכניסה שלנו לארץ, יש פרשה מיוחדת שמתירה בשר תאווה, ואם היא לא התירה, וכי ירחק ממך מקום, אז צריך לבוא ולהגיד, טוב, עכשיו ירחק ממך מקום, תאווה נפשך לכל בשר, התארנו לך, אבל תחסה את הדם, תתבייש, אומר הרב קוק, זה לא פשוט. כמה התרחקנו מזה? התרחקנו קצת מהפרשות האלה. בכל אופן, אם כן...
דיברנו על מדרשי הלכה.
מה?
דיברנו על מדרשי הלכה, אז באמת איך שמוציאים את הדם יחשב לאישהו דם שפך, מוציאים אותו לדברים אחרים לגמרי, מוציאים אותו על שבות איכות, זה כל שם ששפך
בו. אבל זה, אני חושב שזה אותו דבר. זאת אומרת, מה זה... כאילו, אם שחטת בחוץ, אז אתה, כאילו, הלימוד על שחוטי חוץ הוא מדרש שבאמת אומר, אתה שחטת את זה מחוץ לבית המקדש, אז אני חושב שזה בדיוק הדרשה פה. שחיטה מחוץ לבית המדרש, מה?
אבל הדבר הזה, התורה בעצמה סיגנת, זה לא איזה מדרש שחוטים, זה התורה בעצמה.
כן. נכון. בכל אופן, טוב, אז אנחנו ממשיכים מהבהמה אל עבד כנעני, ואני אומר, רגע, כמה בעלות יש לי על עבד כנעני? הצטמצמה? על פניו הצטמצמה. זאת אומרת, פה זה אדם שנברא בצלם אלוקים. פה יש גם איסור של כמובן לא תרצח. עבד כנעני הוא יוצא לחופשי, נכון? עבד כנעני, מה?
שן
ועין. אז הוא יוצא בשן ועין לחופשי. זאת אומרת, הקניין שלך בו הוא מוגבל. פגעת בו, הוא כבר לא שלך. והוא חייב במצוות כאישה. עכשיו הוא צריך לקיים מצוות. אתה לא יכול להגיד לו מה לעשות, ומשהו בשליטה שלך עליו. הוא רופף יותר מאשר, אני מזכיר את העת הזאת, שאני בעלים גמור עליה.
הוא יכול לפגוע את זה.
מה?
הוא יכול לקבל את זה.
יכול. לא, עבד כנעני... עבד כנעני באופן בסיסי יש בהם הלכה של העולם בהם תעבודו, אבל יש מצבים שבאמת הוא יוצא לחופשי. והאחרונה זו אישה. ואני שואל, האישה נקנית נראה רופף לגמרי. זאת אומרת, מעבר לעובדה שיש פה אדם שנברא בצלם אלוהים כמוני, האישה היא בת חורין. איך אנחנו יודעים שאישה היא בת חורין גם כשהיא נשואה? אז יש גמרא שאומרת, אתה אומר לאישה, בלשונות, שאדם מוציא אישה. אז אומר לאישה, הרי את בת חורין, אז אומרת הגמרא, היא לא מגורשת. יש לשונות שכן מרעילות. אגב, כל לשון כזאת בגמרא זה עומק מאוד משמעותי של אמירה, כי הרבה לשונות מועילים, אבל בת חורין אומרת הגמרא, גם עכשיו היא בת חורין. ובמילים אחרות היא אצלך, אבל היא בת חורין. מה זאת אומרת? מה? היא בת חורין, במובן הרוחני, במובן המהותי, וזוהי באמת האמירה שמראה באמת שכיף הקניין שלך ביחס אליה הוא כמובן מצומצם. וכולנו יודעים אולי את הרמב״ם שאומר, כן, על אדם שנושא אישה, יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים. אז מי קנוי למי? אני מזכיר גם ביחס לעבד, שדילגתי עליו, קנה עבד לעצמו, קנה אדון לעצמו, אומרים החכמים, ובכל מיני מצבים אתה, תהיה לך קרית אחת, אתה תיתן לעבד. אתה מחויב לו בכל מיני דברים. ואז אני שואל, אז באמת אפשר לראות פה איזשהו מדרג בתיאור הזה, שלוקח את המשנה האחרונה, החמישית, נכסים שאין להם אחריות, את העת הזו, ובעצם אומר, הנה פה נמצאת הבעלות החזקה, וככל שאני נסוג אל עבר המשנה הראשונה, אני הולך ונהיה רופף. האחיזה, השליטה, האחיזה שלי בדבר, היא הולכת להיות רופפת. עד אישה שאתה אומר, היא קנויה לי, נו, מה הכוונה קנויה, באיזה, מה המשמעות של הדבר הזה, היא כבר הופכת להיות משהו לגמרי לא ברור. מה? נכון, אני צריך הרבה דברים להסביר, אני מסכים לגמרי. לפי התיאור הזה, כן, כן, נכון, נכון, זה קושי. כן, השאלה, שמה זה נכון, אין בחירה ביבמה, ביבמה היא משועבדת. לא תהיה החוצה לאיש זר, אז אני יכול להגיד שהיא חלק מהמשפחה, זה מאוד מעניין לראות את פרשיית התורה, איך היבמה, לא תהיה היבמה החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה וכו', היא גם נחשבת אשת המת, כאילו המת עוד חי, כאילו היא עדיין אשתו, מה זאת אומרת, אבל הוא מת, אני כבר לא אשתו, לא, לא, את אשתו, ואת שייכת לתוך המעגל, אז באמת במובן הזה היא כמו... קנויה, זאת אומרת, הקניין עדיין, יש פה משהו שהוא חזק יותר אולי, יש פה תשתית חזקה יותר מאשר הבחירה החופשית שקיימת בקשר של קידושין רגילים. טוב, אבל חברים, כל מה שאמרנו זה קושי אחד גדול, והשאלה פה היא זועקת או מתבקשת או איך שתנסחו את זה, אם כדברנו, הרי שסדר המשניות היה אמור להיות הפוך. מה? זאת אומרת, סדר המשניות הוא לא סביר בעליל. למה? כי אם אישה היא הקניין הקלוש ביותר, איך יכול להיות שהיא פותחת רשימה של קניינים? מה הכוונה? זאת אומרת, הרי היא לא באמת קניין, היא כמעט ולא, היא דבר שולי. אז למה היא פותחת? זו שאלה ראשונה. איך יכול להיות שמסכת קידושין מארחת את כולם בבית שאין בו בכדי לעשות בכלל, שהוא לא באמת קניין, שהוא לא ממש, שהוא לא קניין, שהקניין שבו הוא קלוש, איך יכול להיות? זה בלתי אפשרי. ובעצם אפשר לומר שהמבנה שכתוב כאן הוא בעצם שולל את הפרשנות שנתנו. זאת אומרת, הפרשנות שנתנו כרגע, אתה קורא את המבנה של המשנה, והנה דוגמה איך מבנה יכול לתת לך פשר. אתה שואל מה המשמעות הקניין, עוד מעט ננסה להגדיר, אבל בכל אופן, ואתה אומר, לא, זה לא יכול להיות. כי אם כך, המשנה הייתה צריכה להיות ארוחה במבנה אחר, או מסכת קידושין לא הייתה אמורה להיות מארחת, אלא בא במציאה, והקידושין היו צריכים להיות שם בסוף הרשימה, לא פה בפתיחה לרשימה, ולהזמין את כולם אליה. זה בלתי הגיוני, זה בלתי סביר, בלתי סביר בעליל. אז בואו נראה רגע, נשקף, אנחנו לא הגדרנו, אבל בלי להגדיר, בעצם אנחנו פה הנחות יסוד. הנחות יסוד, מהו המושג קניין? ומה בעצם אנחנו? אנחנו שקניין פירושו דבר עבר לרשותי, ועכשיו אני שולט בו, אני עושה בו ככל העולה הרוחי, או אין לי מגבלות, יש לי את היכולת לעשות בו קראות עיניי, הנה זה, והנה הדבר הזה לא קיים בפתיחה לרשימה, אז ממילא יש פה קניין קלוש. טוב, זו ההגדרה של קניין. אגב, ההגדרה הזאת, אני לתומי, או לתומי, זה לא דווקא ביטוי, אבל פתחתי מילון של יעקב שוויקה, ואני אקרא לכם מה הוא כותב. כותב ככה, נכס או נכסים בעלי ערך כלכלי, שיש למישהו זכות בעלות עליהם, רכוש, חלקת אדמה, חלקת אדמה זו היא קניינו הפרטי, הוא זכותו להשתמש בה כראות עיניו. הוא כמובן לא יצר, הוא לא יראה באישה קניין, בטח לא אבי אבות הקניין. זה לא יעלה על הדעת, נכון? הגדרה כזאת לא חולשת לשם. אבל מה נעשה שהיא כן נמצאת, וממילא ההגדרה, שאולי ההגדרה שכל אחד מאיתנו היה נותן כאן, זה לא מה שחשבה המשנה. לא יכול להיות. אם היא חשבה, היא כתבה דברים אחרים, דברים הפוכים. אלה, והנה לנו שפה שאנחנו מפרשים אותה בטבעיות בצורה מסוימת, אבל זה לא יכול להיות. ברשותכם, הדבר הראשון שנעשה, אנחנו עכשיו נקרא את המשניות וננסה להבין דרך הניסוחים. נקרא ניסוחים ואנחנו נראה שהמשנה מתנסחת בצורה מסוימת, אבל זה לא מובן מאליו, ואולי אנחנו היינו מנסחים אחרת. ודרך הניסוח ננסה לרכוש תובנות, זה החלק האחד. לאחר מכן אנחנו נחזור למבנה של המשנה, ונקרא אותו על בסיס התובנות שיעלו לנו מהניסוחים, אז אנחנו נראה שיש קריאה שבאמת אתה מבין מה כתוב במשנה, אתה מבין את המבנה, אתה מבין את ההיגיון שבו, ומשם נלך להגדרת הקניין. בסדר? אז בואו נתחיל. שימו לב, אנחנו מזכירים פה במשך חמש המשניות הראשונות קניינים, ואם אנחנו מדברים על קנייה כשליטה של הקונה בנכס שנמצא ברשותו, אז מי הוא דמות המפתח במשניות האלה? מי אמור להיות דמות המפתח? הקונה. הוא הבן אדם. הוא קנה, הוא בעל הנכס. והנה אנחנו קוראים את המשנה, אנחנו רואים דבר מעניין. מתעלמים ממנו כמעט לגמרי. זאת אומרת, כל הקניינים נזכרים, לא נזכר הוא, הוא לא נזכר, הוא לא נושא פה. האישה נקנית בשלוש דרכים, וקונה עצמה. מה זה וקונה עצמה? הבעל נותן לגט, היא קונה את עצמה? או שהוא עושה פעולה? התעלמות שלא תשואר מהבעל, נכון? מה זאת אומרת קונה את עצמה? אני נותן לגט ונתן בידה בעל כוחה דורשים החכמים. אז איך אפשר להגיד קונה את עצמה? זה זועק, יש פה ניסוח לא מובן. שימו לב, היבמה נקנית, עבד עברי נקנה, אין פה קונה, אפילו לא פעם אחת. פעמיים הוא נזכר, באיזה אופן? שימו לב, וקונה את עצמה, איך הלשון פה? רגע אחד. כן, וקונה את עצמה בגט הוא ומיטת הבעל. מתי מזכירים את הבעל? זיכרונו לברכה. נכון? כשהוא איבד את כוחו. זה פעם ראשונה, ופעם שנייה נרצה נקנה ברציעה וקונה את עצמו ביובל, הוא ומיטת האדון. יש אדון, אבל אדון מת יש במשניות, לא אדון חי. אדון חי אין לו לגיטימיות, נכון? זה מעניין, זה לא מובן מאליו, מובן מאליו דבר כזה. ומה שאני בעצם אומר, זה לא רק לא מובן מאליו. ההיגיון אומר לנסח את כל הניסוחים ביחס לקונה. הוא הדמות שאמורה הייתה ללוות את כל המשניות האלה, אבל הוא לא מלווה אותם. והיא הליווי הזה, הוא כמובן אומר דרשני. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני רוצה לחדד את העובדה, שבעצם אנחנו מדברים פה על קניין, על דבר שעובר מרשות לרשות, או נכס, או אדם, והמעבר הזה מרשות לרשות, בעברית יש שתי צורות לכנות אותו. אפשרות אחת לכנות אותו כמחירה, והצד השני של המחירה זה הקניין, נכון? יש עדיפות לאחד מהם? תיאורטית, זה יכול להיות, על כל אחת מהמשניות, אני יכול להגיד, בהמה גסה, נמכרת במסירה, נכון? או מוכרים בהמה גסה במסירה. או נכסים שיש להם אחריות, נמכרים בכסף שטר וחזר. אפשר את הכל לדבר על מחירה, ואפשר את הכל לדבר על קניין, נכון? אז בציר הזה של מחירה וקניין, מה בוחרים? בוחרים בקניין, אין אף מחירה במשנה. מה ההבדל בין מחירה לבין קניין? מה? זאת אומרת, מחירה פירושה מה? אני דוחה משהו. החפץ דחוי. זה ניתוק, זה פירוק, זה פירוד, נכון?
לא, לא בגלל זה. לא, בגלל שהמוכר, האידאל שלו זה לא החפץ. והקונה עושה פעולה בחפץ. המוכר עושה, המטרה של המוכר היא הכפץ. המטרה של הקונה היא החפץ. ולכן אני מסתכל על החפץ, כי על מי שפועל בחפץ בעצם.
נכון, נכון, אבל אף על פי, כן, אני אומר, אף על פי שלמעשה, טוב, אתה מאיר יפה, אתה אומר, המוכר, אתה אומר במילים אחרות, הוא דוחה את החפץ, הוא לא רוצה את החפץ הזה בכלל, הנושא הוא לא החפץ, הנושא הוא המוכר, ובעצם הכסף שהוא רוצה, נכון.
כן, המוכר לא מתנגד שזה יישאר שלו, אין לו משהו נגד החפץ, פשוט, הטכנית,
לא, אתה יכול להגיד, לא, אני יכול להגיד, הוא רוצה כסף, אני רוצה, אני יכול להגיד גם, הוא לא רוצה את החפץ, הוא מוכר אותו כי החפץ הזה מעיק עליו, הוא עול לגביו, אין לו צורך בו. אבל בסדר, אנחנו אומרים את אותו דבר מכיוון שונה, שבעצם המחירה לא נמצאת כאן, אף על פי שברמה הפיזית, טכנית, יכולתי לשים אותה, ויש פה איזושהי אמירה, לא, המשנה מדברת לא רק עובדות טכניות, ואז מחירה היא גם, היא מדברת מהות, ובמהות, כמו שאמרת, זה לא הסיפור פה, הנקודה של מחירה זה להתנתק, זה להתרחק, ואנחנו לא מתרחקים, אנחנו מדברים על קניין. קניין זה בדיוק הפוך, מה זה קניין? אני חפץ במשהו, אני קונה, אני רוצה אותו, אני הולך איתו לאיזה מקום, אני נמצא איתו באיזשהו שיתוף שעומד כרגע בפתח, הקניין הזה מייצר הזדמנויות חדשות. מישהו, אם תרצו, גוגל קנתה את ווייז, יש הזדמנויות חדשות? נכון? נתן את זה כדוגמה של חברה שקונה חברה, ואתה אומר, וואה, פה נפתחו עכשיו אפשרויות חדשות של ייצור, אפשרויות חדשות של פיתוח, כי חבירה של איזה דבר לקניין של משהו אחר, זה בעצם, כן.
אבל יש פה גם משהו טכני, יש גם קניין מפקר, גם הוא.
יש קניין מה?
אני קונה הפקר, יש לו משהו מפקר, אני זוכר בו, אני מצביע אותו, ואם אתה קשת בהגבעה, גם אם אתה קשת מפקר, אתה קשת בהגבעה, עכשיו מה אין מחירה? הקניין מיותר כולל באמת.
אתה אומר, הקניין מרחיב את העירייה, תראה.
בכל מחירה יש קניין.
לא, אבל רוב הקניינים פה, תסתכל, כסף זה לא מן ההפקר. אני אומר, רק...
רוב הקניינים פה שיש למד במחירה, אבל המשנה עוסקת בכל קניינים. איך
כן, אבל אני חושב שמה שאתה אומר, אתה מוסיף נקודה, אבל אתה מסכים שהלב הוא נמצא ב... זאת אומרת, עוד מעט אני אמשיך עוד, ואולי זה יוסיף פה מימד נוסף. זאת אומרת, הקניין הוא בעצם יצירת קשר עם החפץ הזה, וקורה פה איזשהו חיבור, הייתי אומר, כתוצאה מהדבר הזה, בניגוד למחירה. ואתה צודק שאפשר להוסיף פה טעמים ולראות פה גם את היתרון שלו ביחס להפקר. בסדר, בסדר גמור. אני רוצה ללכת צעד נוסף, ובעצם לומר, רגע, אז אנחנו בקניין, בסדר, ובתוך הקניין יש לנו עדיין שתי אפשרויות. יש לנו אפשרות לנסח, מה? איזה שתי אפשרויות? או מנקודת המבט של האדם הקונה, זאת אומרת, אדם קונה בהמה גסה במסירה, ואדם קונה נכסים שיש להם אחריות בכסף שטר ובחזקה וכו', אדם קונה, ואני יכול לדבר על החפץ הנקנה. מה ההבדל? עכשיו תשימו לב, נקשיב טוב, ותראו, אני שואל מה ההבדל, ואני שואל אחרי הקשבה, מה הקשר? תראו איזה פער יש בין שני התיאורים. זאת אומרת, בעצם אדם קונה, ואם אני אגיד שאדם קונה בצורה כזאת, בצורה כזאת, בצורה אחרת, זאת אומרת, אז יש פה איזושהי פעולה שאני עושה כדי להכניס את הדבר הזה לרשותי. אז קודם כל, הכנסה לרשותי שמה פה עמדה של קונה, נכון? זאת אומרת, שמה פה עמדה של מישהו שרכש משהו, והעובדה הזאת היא משייכת את זה אליו. הוא הפך לבעלים, הוא הפך לאדון. כל מה שראינו לפני כן, זוכרים את הקונה המתבקש שיהיה פה, אז בעצם זו הנוכחות שלו, זו נקודה הראשונה. אבל מעבר לכך, הקניינים השונים, מה הם הופכים להיות? אדם קונה בצורה כזאת, בצורה אחרת. כל חפץ אתה קונה אותו בצורה אחרת. מה המשמעות של הקניין המסוים, הפעולה המסוימת שאתה עושה? מה אתם אומרים? אני קונה משהו במשיכה. אני קונה משהו בהגבהה. אני קונה משהו בשימוש כזה או אחר. מה? כן, אז אתה בעצם עושה איזושהי פעולה, ו...
חלק אחר זה פעולה של תמורה. זאת אומרת, אני עומד לקבל משהו, אבל אני נותן משהו תמורתו. ככה זה עובד בעולם, שמקבלים ונותנים.
כן, נכון, אבל בואו... טוב, אני רוצה עוד לפני ההתפרטות, לעשות את ההבחנה בין אם החפץ נקנה, לדוגמה, קרקע נקנית בצורות מסוימות, או בהמה נקנית בצורות מסוימות, או האיש קונה בצורה מסוימת. מה ההבדל ביניהם? אני רוצה לומר שבעצם כשאתה מתאר את האיש הקונה, אתה תיארת את השליטה שלו, תיארת את האדנות, תיארת את כוחו בעצם, ושליטתו בחפץ, את הקניין והאחיזה שלו. הצעד הנוסף זה בעצם לראות את הפעולות האלה כפעולות של שליטה, כפעולות של אדנות, כפעולות של השתמשות, כפעולות שאני בעצם נוכח, אני קיים, משהו שהוא מתחיל באדם שפועל ביחס אליהם. זה מכיוון אחד. ומכיוון הפוך, החפץ נקנה בצורה מסוימת, בעצם כמעט מתבקש, וזה מקום שאני... אלך יחד איתכם בו, בעצם להגיד שיש פה משהו מהותי. זאת אומרת, נקודת המוצא לשאלה מהו הקניין של כל חפץ, זה החפץ, זה נקודת המוצא של החפץ, לא האדם שמשתמש בו. במילים אחרות, כאילו אני בא לחפץ ורוצה לקנות אותו, והחפץ מתחיל לדבר. הוא אומר, אתה רוצה לקנות אותי? סליחה, לא ככה. האישה אומרת, אתה רוצה לקנות אותי? יש דרך לקנות אישה. יש יש לי ייעוד, יש לי אופי, יש לי, אני קיימת. ואם אתה רוצה לקנות אותי, אז ככה קונים אותי, ככה, ככה אפשר ללכת איתי לאיזה מקום. אני נכנסת לרשותך אם אתה מבין מי אני, ואתה מבין מה בעצם נתבע, מה עומד להיות בינינו ולאן אתה לוקח אותי, אז אני נכנסת. אבל אם אתה תעשה פעולה שהיא לא ממין העניין, אז לא. ומה שאני רוצה לומר, שהניסוח של המשנה באופן שיטתי, שמתעלם מהבעלים ומדבר תמיד על הנקנה, ואומר, הנקנה הזה הוא נקנה ככה, הוא שיוך מהותי, ואומר, הנקנה הזה הוא נקנה בצורה הזאת, וכמו אומר, כך קונים אותי, כך אני בא אליך, ואם לא תעשה את הדבר הזה, אני לא אבוא אליך, כי אתה לא מבין את הסיפור, ואתה לא מבין מי אני, ואתה לא מבין מה הייעוד שלי בתוך השותפות הזאת יחד איתך. שומעים? מתיישב על הלב ההגדרה הזאת? מה? כן, כן. אבל החפץ הוא הנושא בכל הפרק. ואני אומר, זה לא מובן מאליו, כי כל אחד מאיתנו היה מנסח, אני חושב, את, היינו מנסחים את הקונה, הקונה בצורה מסוימת, החפץ, למה הוא נושא? לא, החפץ או האדם הנקנה, הם בעצם עומדים בלב העניין. כשאנחנו נגיע לגמרא, נראה עד כמה הדבר הזה הוא מהותי, עד כמה הגמרא לקחה את זה, בוודאי בסוגיות של אישה, האישה נקנית, וכל אחד מהקניינים הוא נתיב אחר שקשור ל... لا 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 הופעה שלה לכניסה שלה לרשות האיש וממילא למקום שלה לייעוד שלה למה שהיא בעצם צריכה להיות בתוך המרחב שכרגע מקבל אותה. עכשיו אנחנו כבר טיפה מתקדמים, אז בואו נעשה איזושהי סקירה קצרה של הדברים, אבל הפעם אנחנו נקרא אותם בקריאה החדשה שלנו ובואו נראה. אז אם כן, עכשיו בואו תראו את ה... אני הולך בדיוק באותה צורה, אבל הפעם אנחנו הולכים מן הקל אל הכבד. מאחורה, מתחתית הרשימה, מנכסים שאין להם אחריות, לאט לאט נגיע עד נכסים שיש להם אחריות. אז בואו תראו, נכסים שאין להם אחריות, זאת אומרת, נכסים שאין להם אחריות, אני לפני כן, כן, אני רוצה לחדד, בפתיחה בעצם ראינו את הכל מנקודת מבטו של הקונה וכוחו הגדול בתיאור האחרון, וראינו שאנחנו בעצם הגענו למבוי סתום. עכשיו אנחנו באים מנקודת המוצא ההפוכה, והמשמעות שאנחנו הולכים לנכסים שאין להם אחריות, וזה הופך להיות הקניין הכי פחות משמעותי. ובואו נראה את הקניין הכי פחות משמעותי. אם כן, נכסים שאין להם אחריות. למה קוראים להם נכסים שאין להם אחריות? למה לא מטלטלים? כן. אין להם אחריות. למי כן יש אחריות? לקרקע. למה יש לקרקע אחריות? מה? היא נשארת פה. היא לא בורחת. היא הייתה לפניי והיא תהיה אחריי. ובעצם כשיש לי קרקע, יש לי דבר מאוד מאוד משמעותי. בעצם הקרקע נותנת לי ביטחונות, וכמו אומרת, אני הערב שלך. אם אני פה, אתה מסודר. אתה יכול לבצע עסקאות ויש לך אחיזה חזקה מאוד בקרקע, יש לך יציבות. נכון? אז מה אנחנו רואים? קרקע נותנת לאדם יציבות, ונכסים שאין להם אחריות, מה כאילו אומרים במילה הזאת, במשפט הזה? העת הזאת, אתה זורק אותה, שום דבר. הראית לגמרי, אין לה שום אחריות, שום דבר היא לא נותנת לך חוץ מהשימוש בה, נכון? זאת אומרת, אנחנו רואים שהניסוח הזה הוא ניסוח שממעט את כוחם. אגב, הוא לא בכל מקום, ובכל מקום הניסוח יהיה מעט אחר והוא מספר סיפור אחר. אז אם כן, העת הזאת אין לה אחריות, והיא לא משמעותית, והיא לא נותנת לך ערבות, והיא משרתת אותך, עומדת לרשותך, אבל זה לא... יתרון כל כך, או זה יתרון, אבל זה יתרון מאוד חלקי. עד הרב, אז זוהי המגבלה. ובמובן הזה, הייתי שואל, רגע, איזה מידה של הדדיות יש ביני לבין העת הזאת? אין. העת הזאת עושה מה שאתה תאמר לה, היא תהרס כשתהרוס אותה. היא לא איזה תוספת משמעותית בעצם אליך. אתה יכול לנצל אותה, ולא קרה שום דבר. עכשיו, אני שואל, מהו הקניין של העת? משיכה. מה זה משיכה? שימוש ברמה הכי פיזית, בסיסית. פשוט שימוש. מה? אני לוקח ומשתמש. רגע, ביקשת רשות? מישהו מסר לך? לא צריך למסור. זה משהו כל כך בסיסי, לא נקנית אלא במשיכה. מה? טוב, קניין אגב, אגב קרקעות גם, נכון. נכון, אבל זה חוסר החשיבות שלה. חוסר החשיבות שלה, הוא בעצם אומר, היא לא נפרדת מאף אחד, היא לא הייתה בשום מקום. זה משהו מאוד מאוד, כמעט הייתי אומר, טכני, שימושי. קח אותה ותתחיל להשתמש. זו אמירה הראשונה. אנחנו עוברים לנכסים שיש להם אחריות, והקרקע היא כבר חשובה. והיא חשובה, ויש לה, היא כבר משאב, יש לה ערך, זאת אומרת, היא יותר ממשאב, יש לה ערך, היא קדמה בזמן לבעליה, יש לה תכונות, כל מה שבעצם קושר אותי לקרקע, ובעצם כאשר יש לי קרקע, יש לי משהו הרבה יותר משמעותי, שמשנה את המעמד האישי שלי. זאת אומרת, נכון? אני קיבלתי ערך מוסף שמעמיד אותי במקום אחר לגמרי. יציבות, שורשיות, חיבור לארץ, היא נותנת לי ערבות, כמו שראינו בעסקאות, ובאמת צורת הקניין בקרקע היא הרבה יותר משמעותית, והיא דומה לקניין אדם. בקרקע יש כסף, שטר וחזקה. אני אגיד משהו על כסף. מה זה קניין כסף? איך אתם מבינים אותו?
תמורה.
מה?
תמורה.
ומה זה חליפין?
חליפין זה לא בדיוק תמורה על פי הערך של הדבר, אלא לפי צורך כמקרים. אני צריך את זה, אתה צריך את זה, אז בוא
נחליף. הבנתי. אז אני רוצה לתת הגדרה אחרת, שאנחנו נלמד אותה ונראה אותה ממש. אני חושב שהיא עולה באופן מובהק מהגמרא, שנלמד אותה ביחד. לא רק מהגמרא, אני חושב שגם במשנה ו', אבל אני אומר את זה כהמחשה. כסף במשנה ובגמרא, כך אני מבין, זה קניין שבו אתה נותן למישהו איזה דבר, והתנועה שלו כמקבל יוצרת רצון לתת. זאת אומרת, הרצון הוא זה שבסופו של דבר מקנה, אבל הרצון נולד כשאדם מקבל משהו, כי יש משהו בטבע העולם, כשקיבלתי משהו, אני רוצה גם בלי זה, הלימוד הוא מאפרון החיתי. הלימוד מאפרון החיתי מראה שאפרון רוצה לתת את זה. מתנה זה אומר להעביר את זה לרשות אברהם. אבל אברהם התעקש לתת לו. אני לא מוכן, בכסף מלא תתננה לי. ונתתי כסף השדה, כך ממני, המילה כך, היא בעצם הרגע שבו אפרון לוקח. והרגע שבו אפרון לוקח, זה הרגע שבו נוצר הקניין. למה? כי הוא עשה פעולה שמביעה את הרצון שלו. והלקיחה של הכסף היא בעצם יצירה, ומה שמעביר את הכסף, מה שמעביר את החפץ אליי, זה הרצון שלו שהוא יעבור אליי. המוכר בעצם קיבל משהו, אומר תודה רבה, כך, ונותן את זה מכל הלב, נותן איזושהי נתינה, והקניין הזה הוא נחשב לקניין המעולה שבקניינים. איך רואים את זה? כבר בפתיחה לגמרא. הגמרא אומרת, אי די די ביי למתנה כסף, נכון? האישה נקנית איידד, כיוון שרצה לשנות את הכסף. למה רצה לשנות את הכסף? אז מאירי כבר כותב שזה המשובח שבקניינים, אפשר לראות שזה פשוטה של גמרא. המשובח שבקניינים. למה? כי פה בעצם יש נתינה גמורה. איך אני אתנה? זה לא פעולה שמישהו מתחיל כשאני לוקח ממישהו את העת הזאת, קניתי אותו, כן, פעולת הקניין מראה את ההשתמשות, אבל לפני כן זה היה אצל מישהו אחר. הוא נפרד ממנה, הוא נתן אותה מכל הלב, הוא... לא. בעת לא צריך יותר מזה. בקרקע, או מה שאנחנו אומרים פה בקרקע, אז שטר זה עוד... טוב, נגיע גם לשטר וגם לביאה, אבל אני רוצה לעסוק בזה כשנגיע בגמרא. רציתי רק להמחיש קניין שהוא מעולה, קניין שהוא משובח יותר, במובן הזה שהוא מתקיים בהיכלות הרצון. אני רוצה לתת לך... ואני מעביר אותו אליך, אני נפרד בעצם ממנו, ויש פה משהו שהוא מבפנים אליך. יש פה איזו נתינה גמורה, נתינה שלמה. למה הדבר דומה? אני אספר סיפור. אולי מיד אחריו אנחנו נסגור את המעגל. אני פעם מכרתי את האוטו שלי, ועליתי על מונית, כי מכרתי אותו באיזה מקום קצת נידח בירושלים, ונסעתי לתת שיעור באיזה מקום, ועליתי על מונית ערבית. ואמרתי לו עכשיו, סיפרתי לו, אמרתי לו עכשיו בדיוק מכרתי אוטו. אז הוא אומר, אתה יודע איך אצלנו, אמר את זה במפתח אחר ממני, הוא אומר, אתה יודע אצלנו, כשאתה מוכר אוטו, אתה צריך להיפרד ממנו ולשחרר אותו, לתת לו אותו. למה אם אתה לא נפרד מהאוטו ולא נותן לו אותו, הוא יעשה לו צרות. הוא אמר את זה כל כך יפה. זאת אומרת, כן, היה לך אוטו, הוא היה קניין שלך, תן אותו מכל הלב. לפעמים אדם נותן חפץ והוא באמת רוצה להמשיך לאחוז בו, אבל אין לו ברירה, הוא צריך כסף. שחרר אותו. שומעים את השחרר הזה. בכסף זה יותר משחרר. בכסף זה גם הדדיות. נתתי לך כסף, או מישהו נתן לי כסף, נתן לי הנאה, ואני עכשיו באיזה תנועה של נתינה, והרצון שלי הוא מעביר את הדבר הזה. לא הכסף הזה, הכסף הצית את, 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 את הדבר שמתחולל במובן השלם שלו. מה שאני אומר, זה שיש פה פער באמת בין הקניין האחרון, אני מושך, לבין כסף שזה אני נותן, שזה משהו אחר. ומה שאנחנו נראה בפעם הבאה, בעזרת השם, איך ככל שאנחנו הולכים לקדמת המשנה, אנחנו בעצם, אם הנושא הוא, זה לא, הנקנה הוא הנושא. אותו אחד שכרגע עובר לי רשות לרשות אחרת ונמצא במרחב חדש. אז מה שאנחנו בעצם כבר יכולים לראות, שערכו קלוש בעצם בדוגמאות האחרונות של המשנה, אין להם אחריות, וגם הקניין הוא בהתאם, וככל שאנחנו הולכים לחזית המשנה, אנחנו בעצם הולכים לדבר שהוא הופך להיות משמעותי יותר, ואני כבעלים בעצם, וואו, כשנכנס משהו לרשותי, אני אומר, וואו, יש פה דבר חשוב, דבר משמעותי. ממילא הקניין הוא תואם את עמדתו, את חשיבותו, והוא כבר קניין משמעותי יותר, ובכל אחד מהם אנחנו נראה את ההבחנה מה הקניין ואיך הוא מביע בעצם את הקשר שלו החדש אליי. ומשם אנחנו נגיע עד לאישה שבעצם הופכת להיות פסגת הקניין של האדם. זאת אומרת, אם בהגדרה הראשונה של שליטה שלי בנכס, אז אישה היא לא קניין כי יש לי כל כך הרבה חובות, פה התהפכו היוצרות. זאת אומרת, האישה היא באמת הדבר הכי משמעותי שנכנס לרשות האדם ומחולל שינויים מרחיקי לכת, גם בזהות שלו, גם בזהות שלה, גם במשמעות, גם בילדים, ביוחסין, בכל החיים, בכל הרבדים, בעצם הכניסה המשותפת הזאת לרשות היא מחוללת, והיא בעצם הופכת להיות הפסגה, הכותרת לפרק. טוב, יש עוד הרבה מה לומר, אבל אנחנו עשינו צעד ראשון. שלום.